יש חברות מדהימות, גם פה ברחוב, ואפילו פה בבניין, שהתחילו את הפעילות שלהם עם שוואים, שהיום, אפילו אז, הם נחשבים בינוניים מינוס, והפכו להצלחות בינלאומיות ענקיות. ומנגד, יש לנו חברים כולנו, שגייסו לפי שוואים מאוד מאוד מרשימים, והיום אין להם בכלל פעילות.
היי לכולם, אני דריה ורטיים, ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ בסדרת צעדים ראשונים. ואנחנו בעונה השנייה שלנו, שבה אנחנו מפרקים את תהליך הגיוס לשלבים, והיום נדבר על ולואציה. ולצורך העניין, נמצא איתי פה רון גורה, היי רון.
אהלן דריה.
אתה, נגיד בכמה משפטים, שאתה מייסד שותף ומנכ״ל באמפתי, ואתם בעצם מסייעים למשפחות בהתמודדות לאחר אובדן, נכון?
בדיוק.
וקצת על הרקע שלך, כי הוא רלוונטי, אז בעצם לפני אמפתי הקמת סטארט-אפ שמכרת אותו לאי-ביי, The Gift Project, נכון? ואתה יזם אנג'ל, וגם היית יזם הבית באלף, Entrepreneur in Residence, וכל הניסיון הזה מאוד רלוונטי בשביל לדבר על ולואציה, יש לך פרספקטיבה רחבה על הנושא, אז אנחנו נדבר היום באמת על מה זה ולואציה, איך מגדירים אותה, איך נכון להתייחס לנושא הזה בתהליך הגיוס, ומאיזה טעויות גם כדאי להימנע. נתחיל?
יאללה.
אז בוא נתחיל בלדבר שנייה, רגע, לעשות סדר, במה זה בכלל ולואציה, כשאנחנו אומרים את המילה הזאת, למה מתכוונים?
אני חושב שבפועל מדברים על, ברמת ההגדרה מדברים על השווי של החברה. Mm-hmm. חברות מסחריות, יש להם שווי, גם אם הן פרטיות, כמובן, ובטח ובטח אם הן ציבוריות וסחירות, כמו מנדי, שאנחנו יושבים בתוכה היום, ומדברים פה על, על שווי, והכמות משתנים, נחרצות של הוולואציה הזאת משתנה בצורה דרמטית בין חברות early stage לבין חברות שמקבלות תג מחיר כל 20 שניות כשהבורסה מתרעננת על היצע וביקוש. כן. אני חושב שצריך להגדיר גם מה זה לא וולואציה, וזה לא הדבר הכי חשוב בעולם. נראה לי שנתחיל מזה וכנראה גם בסוף נסיים עם זה, כי זאת המיסקונספציה הכי הכי גדולה, שחייבים לעשות אופטימיזציה לשווי, אם החברה שווה יותר, אז אני שווה יותר, או ה-PR שלי שווה יותר, וההחזקות של העובדים שלי שווים יותר,
בול.
זה מתחיל כאילו להשתולל משם.
כן, לגמרי, כאילו, בסוף המספר שעיתונים תמיד התמקדו בו בכותרות, זה השווי של החברה. אם חברה עלתה מעל מיליארד, או ירדה מתחת למיליארד, או הסבב הבא השפיע על השווי שלה או לא, אבל בסוף יש לזה איזושהי חשיבות גם ליזמים עצמם, מעבר לזה שזה סקסי וזה נמצא בכותרות, אז אולי נדבר רגע על למה זה חשוב גם ליזמים.
אולי בסוף נלך גם למה מסוכן בוולואציה, אבל בסוף חברות, בטח בסוג שאנחנו מדברים, אנחנו לא מדברים היום על דוכני פלאפל, גם לא על מסעדות, אנחנו מדברים על חברות סטארט-אפ שמתחילות, אם זה בשלב ה-C, A, B והלאה, ובהגדרה, עם exceptions, מעטים מאוד, חברות האלה הולכות להיות הפסדיות, משך שנים, לפעמים אפילו עשורים.
נכון.
וזה לאו דווקא דבר רע, יותר עניין של סגנון, אבל בוא נגיד שהשיטה הרווחת לייצר חברה טכנולוגית גדולה, היא להיות, היא לגייס הון. יש חברות מדהימות, כולל כאלה שהוקמו בארץ, שפועלות בתחום הגיימינג והפרסומות וכו' וכו', ושם אתה רואה ענקיות שהצליחו לייצר המון ערך בלי לגייס הון חיצוני. או כמעט בלי הון חיצוני. אבל הרוב המוחלט של החברות שאנחנו מכירים ושומעים עליהן, זה חברות שגייסו כסף. בתהליך של הגיוס כסף, יש טרנזקציה. מישהו אומר, תקשיב, אני אתן לך קפיטל. הקרנסי הוא מיליונים בדולרים. כבר התחלה טובה. כאן מדברים על 1, 2, 5, נחמד שזה במיליונים, ונחמד שזה בדולרים. ועכשיו, מה תתן לי בתמורה? החזקות. כדי שיהיה לי אישור אינטרסים איתך, למקרה, או למתי, שהחברה תצליח. ואז ההחזקות שלי יהיו שוות משהו.
כן, שאני ואת פותחים חברה. יותר ממה שאני שמה.
אני ואת פותחים חברה, אנחנו אומרים, אנחנו צריכים 100,000 דולר להתחיל. אוקיי, זה כבר לא התקופה וזה לא הסכומים, אבל לצורך העניין. ואנחנו פוגשים משקיע נחמד, לצורך העניין משקיע פרטי אפילו. והוא מוכן להשקיע 100,000 דולר, ולפי התקציב שהכנו, ולפי האספירציות שלנו, זה ייקח אותנו להישגים משמעותיים. עם 100,000 דולר נצליח להרים משהו, שיוכל להראות שהרעיון שלנו...
נצליח להכין, להרים איזשהו POC, איזשהו משהו ראשוני, MVP כזה שנוכל.
לצורך העניין, כן.
נגיד.
ואז הוא אומר, טוב, אני מוכן להשקיע 100,000 דולר. ואז הוא שואל, כמה אחוזים אני אקבל? וזה בעצם, זה השאלה של השווי.
בסוף זה מה שקובע את הוולואציה, בדיוק, זה לא, זה אפילו לא, זה לא כמה, כמה אתה מגייס, זה כמה, כמה שווי אתה נותן עבור עבור הכסף.
אתה יכול לשאול את השאלה הזאת הפוך, ולפעמים ניגשים אליה בצורה הפוכה, אבל בדרך כלל בשלבי גיוס ראשוניים, זה יותר מגיע מהפלאג נאמבר של הגיוס, ולפיו מתמקחים על וולואציה, אבל כמובן שיש מקרים הפוכים. לצורך העניין, הוא אומר, אני אתן לכם 100,000 דולר, ואני רוצה 20%. אומרים, אוקיי, זה אומר שמה שלי ולך יש ביד היום, רק הרעיון והתוכנית העסקית והמצגת ואולי האספירציות ביחד, כבר שווה 400,000 דולר. איך יכול להיות?
כן.
זה הרבה? זה מעט? אגב, המספרים של היום זה מעט מאוד, הרבה אנשים, נכון. הפרי-מאני ואלואיישן שלהם, מגייסים לפי שווים הרבה יותר גדולים, זה מספרים של לפני עשור. אבל לצורך העניין, אחרי שהוא... יזרים 100,000 דולר לתוך הישות החדשה שאני ואת פתחנו, מה יקרה ל-400,000 שלי ושלך פלוס ה-100,000 שלו, הם יהיו שווים 500. ותמורת ה-100,000 שלו, הוא קיבל 20%. וככה סגרנו, שהשווי של החברה הוא חצי מיליון דולר.
בדיוק, ועכשיו השווי של החברה הוא חצי מיליון דולר, עד ההשקעה הבאה, עד הפעם הבאה שאני צריך להתעסק במספרים האלה.
זאת נקודה חשובה, כי להבדיל מחברה ציבורית, שהמיזם שאני ואת פתחנו לפני 20 שניות, רחוק מאוד מלהיות מוכן לעין הציבורית, השווי סטטי. זאת אומרת, יכול להיות שיום אחרי זה, היה לנו משבר ענק בחברה, את עזבת, ונותרתי לבד. ואין ספק שחברה של 2 זה דרמטי, אבל השווי נשאר אותו שווי.
נכון, וגם יכול להיות לצד השני, שסגרנו עסקה מטורפת עם מטה, ועדיין אנחנו חברה ששווה, נכון לעכשיו, 500,000 דולר.
נכון מאוד.
אז בוא, אני רק אגיד שאנחנו באמת נתמקד בפרק הזה, בעיקר בשלבים הראשונים, של הגיוס, גיוס של כסף ראשון, נדבר קצת על ההשלכות של אחרי, אבל נתמקד במקומות האלה, שזה יש לדעתי הכי הרבה חוסר ודאות לגביהם. ואולי לפני שנבין מה נקבע, לפי מה נקבעת הוולואציה, בוא ננסה רגע להבין מה האינטרסים של כל צד, אוקיי? ואתה באמת היית בעצם בשני הצדדים, אתה גם יזם ואתה גם משקיע והיית גם באלף, אז אתה מבין גם איך קרנות חושבות על הדבר הזה, וחשוב להבין מה האינטרס שכל צד מגיע איתו לשולחן, כי זה בעצם מה שבסוף קובע את את הדבר הזה, וגם אמרת קודם כזה פרי-מאני, פוסט-מאני, אז גם אולי תסביר על המונח הזה.
מתח. יש אחד מונחים, נשאיר את זה פשוט, קודם נתנו את הדוגמה עם ה-400,000, שהפכו ל-500 בזכות השווי של המאה הנוספים, אז בעצם הפרי-מאני, valuation, לפני שקיבלנו את הכסף, היינו שווים 400, והפוסט-מאני valuation היה 500. בנושאים מסוימים נהוג לדבר במונחים של פרי-מאני, בנושאים מסוימים נהוג לדבר בפוסט-מאני, כשכתוב בעיתון שמישהו גייס לפי שווי מסוים, כנראה הכוונה היא פוסט-מאני.
פוסט-מאני, בדיוק.
אוקיי. עכשיו, אינטרסים הם יחסית מיושרים בתחילת הדרך, ולאט לאט הם עשויים להתרחק. אבל בהתחלה, כולם רוצים בהצלחת הארגון. הארגון רק התחיל. וברגע שסוכמו ההחזקות, אז אפשר לצאת לדרך. אבל לפני זה, המשקיע אומר, רגע, אני לא יכול להתפשר עכשיו על 1% מהחברה, תמורת הכסף שלי. כי גם אם החברה תצליח מאוד, ותמחר בסכום מאוד יפה, ההחזר שאני אקבל...
הוא יהיה ממש ממש קטן.
לפחות בווליום, בדולר ווליו. יכול להיות שבאחוזים זה יהיה תשואה יפה.
כן.
אתה יכול להשקיע עכשיו שקל באיזה מטבע קריפטו קיקיוני, ולעשות 10,000% פלוס או מינוס. ובאחוזים זה יהיה מדהים.
כן.
אבל אם השקעת בהתחלה רק שקל,
אז אני לא אראה בסוף מזה סכום משמעותי, ואולי באמת, נגיד רגע, איך קרנות בכלל מסתכלות על הפורטפוליו שלהם, נכון? יש איזושהי מחשבה של ניהול סיכונים בפורטפוליו, ובסוף, עם כמה שקרן משקיעה רק בסטארט-אפים שהיא מאמינה שיתפוצצו ויצליחו בענק, סטטיסטית זה לא קורה לכל הסטארט-אפים שקרנות משקיעות בהם, אז יש איזושהי חלוקה, נכון, של הפורטפוליו.
הפוך אפילו, הייתי אומר ברוב המוחלט של המקרים, רוב הסטארט-אפים בפורטפוליו ייכשלו. הבנצ'מרק בהקשר הזה הוא סדר גודל של 10x. תלוי באיזה שלב, תלוי איזה קרן, תלוי מה אני מצפה, אבל אני משקיע עכשיו בשווי של 500 אלף בדוגמה שלנו. אני רוצה לדעת שהחברה הזאת יכולה לדעתי להגיע לשווי של 5 מיליון דולר.
בדיוק. עכשיו, אני כן רוצה להתעכב על ההיגיון מאחורי זה, כי אני חושבת שזה בסוף משפיע על השלב הזה של המסע ומתן, ושל כמה אחוזים הם ישפו לקחת. כי בסוף, קרן קלאסית לפי הסטטיסטיקה, לוקחת בחשבון שנגיד היא משקיעה ב-9-10 סטארט-אפים, אז 3 מהם כנראה ייכשלו לחלוטין, נכון? ובמקרה הטוב היא תקבל בחזרה את הכסף שהיא שמה, אבל לא יותר מזה. עוד איזה 3 יעשו נגיד פי 3, פי 4 על הכסף, משהו כזה, אולי אפילו יותר, ויהיו איזה 1-2 מתוך הסטארט-אפים האלה שבאמת יעשו...
הדוגמה שאת נתת היא של קרן טובה מאוד.
זהו, אוקיי, הייתי ממש אופטימית. אז שבסוף, אוקיי, אז בוא נלך אפילו...
יש טובות ממנה, אבל זאת קרן טובה מאוד, היא בטוח בעשירון העליון של הקרנות בעולם.
אז בוא נגיד שבמקרה הטוב... סטארט-אפ אחד מתוך העשרה האלה, הוא יעשה באמת את המכפילי רווח המטורפים. ולכן בכל עסקה שקרן ניגשת אליה, היא בעצם צריכה לאפטם את מה שהיא מקבלת על העסקה הזאת.
נכון, ולמשקיע יש המון פרמטרים, לא נצלול לכולם היום, אבל הוא מסתכל מה גודל השוק, מה הניסיון של היזם, הנושא של TAM, Total Addressable Market, הוא לא הנתון הכי אינטליגנטי בעולם, אבל הוא כן עושה שכל בתחילת הדרך, לבדוק שבכלל... אם זה יצליח, ואם יהיה צו וביקוש למוצר הזה, אז שלא ניתקע כאילו במחזור מחירות נורא נמוך, שאפשר יהיה לגדול עם זה. לצורך העניין, מאנדי מוכרת לארגונים בכל העולם, אבל אם היו רק 1,000 ארגונים בעולם שעובדים על מחשב, אז לא היה...
אז השוק מאוד מוגבל.
כן.
בדיוק.
אבל בצד של היזם,
זהו.
הוא רוצה לעשות אופטימיזציה לכל מיני דברים. חלק מהם נכונים, חלק מהם פחות נכונים. הרבה מזה זה פשוט הצמדות לתחושה, כאילו מה נראה לי, מה אמרו לי, וכו וכו. וצריך את זה, צריך איזשהו בנצ'מרק, גם ככה זה לפעמים מצוץ מהאוויר, ה-400 אלף בדוגמה שלנו, נכון. כאילו למה לא 600, למה לא 300.
והרבה פעמים אתה מסתמך על מה שאתה שומע שקורה באקוסיסטם, בצד האחרים.
בסוף זה גם יתגל לפעמים לאגו, כי אתה אומר, חבר אמר לי שהוא עושה לפי ככה, ואני עושה ככה, אבל... בקשה מנטרל את הדברים האלה, בסוף אתה צריך להשיג שווי, שיהיה טוב לעובדים שלך, שגם הם יוכלו לצמוח ממנו, כשהם יקבלו אקוויטי בחברה, אולי גבוה מדי, שהוא יהיה טוב לסיבוב הבא שלך, וכמובן, ברמת האינטרס המיידי, אתה משלם על הדבר הזה, אתה משלם עליו באחוזים. כשיזה מתחיל חברה, נחזור לדוגמה שלי ושלך, ונניח שאנחנו מתחילים חברה ביחד, והחלנו לעשות את ה-50-50. אז עכשיו ירדנו ל-40%, כי נתנו כל אחד 10% למשקיע.
כל אחד נתן 10%.
כן, אז דוללנו באופן יחסי, אז אני כבר עם 40, ואת עם 40.
ואנחנו רוצים לתת לעובדים שלנו גם אופציות, אז גם זה מדלל אותנו.
כן, וכנראה בדרך כלל עושים את זה אפילו לפני שמכניסים אותו. אז כמה שהאבלואציה יותר גבוהה על אותו סכום, ככה הדילול שלנו יהיה יותר נמוך. ואני אחזור ואני אדגיש את זה, זה לא מה שחשוב. זאת אומרת, זה ממש מיסקונספציה, נגיד את זה בהתחלה, באמצע ובסוף, יש חברות מדהימות, גם פה ברחוב, ואפילו פה בבניין, שהתחילו את הפעילות שלהם, עם שווים, שהיום, ואפילו אז, היו נחשבים בינוניים מינוס, והפכו להצלחות בינלאומיות ענקיות, ומנגד, יש לנו חברים כולנו, שגייסו לפי שווים מאוד מאוד מרשימים, והיום אין להם בכלל פעילות.
אוקיי, אז דיברנו על למה ולואציה זה חשוב באופן כללי, ועכשיו אני רוצה שנדבר על מה המשמעויות של ולואציה על הסבב הבא. ועכשיו אגב אנחנו בתקופה מאוד מעניינת לדבר על זה, כי שנה שעברה, כולם ראו בכותרות של העיתונים שהיו גיוסים בשווי מאוד מאוד גבוה, ועכשיו פתאום יש הרבה יזמים שמוצאים את עצמם בבעיה בגלל זה. חבר'ה שרוצים לגייס סיבובי המשך, שהם לא מצליחים לגייס באותה ולואציה, אז בואו נגיד על זה באמת כמה מילים.
ניקח כמה פרמטרים, אולי ניתן איזו דוגמה חדשה. לצורך העניין, תקופת ביקוש גדולה, 2021, אולי אפילו תחת 2022, הסטארט-אפ שלי ושלך, שכמובן לא ציינו, עוסק בתחום הסייבר.
כמובן.
כמובן, ויצאנו לדרך עם שווי באמת צנוע, של 400 פרי ו-500 פוסט. Mm-hmm. מהר מאוד גייסנו מלא חבר'ה מהצבא, ונכנסנו לאיזה שוק מאוד מבוקש, בהבטחת ענן, פגשנו משקיעים, והם הסתכלו על כל מיני פרמטרים, הסתכלו איזה סוג אנשים משכנו. האם אנחנו מצליחים לשמר אותם? מה הסנטימנט כלפינו בשוק? וכמובן, חיפשו גם מטריקות יותר קשיחות, כמו האם יש לנו לקוחות, האם יש לנו הכנסות. שם דווקא עוד לא הצלחנו, בכל כך מעט זמן, נגיד חצי שנה אחרי ההקמה, להגיע למספרים משמעותיים, ויש לנו חוזה אחד, שנותן לנו 2-3 מיליון דולר ראשונים, של הכנסות, וזה נראה טוב, mm-hmm. ויש צוואר בקבוק של לקוחות נוספים, ובתקופה הזאת, עם הביקוש, לקחו כל מיני פרמטרים נוספים, נגיד, את זה שזה לא הסטארט-אפ הראשון שלך, ושיש לך כבר exit strategy מאוד מוגדר, ומה המישן של החברה, והמודל העסקי שלה, ועוד 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 פרמטרים רבים שמנסים לבדל אותך מהסטארט-אפ של היד, למרות שמיוחד בתחום הזה, הם יכולים להיות דומים.
כן.
והגיע העת, ומישהו דופק בדלת, וזה עוד פעם תקופת ביקוש גדולה, הוא אומר, תשמעו, אתם שווים עכשיו 500 מיליון דולר, לא 500 אלף. זו קפיצה מטאורית, אפילו בדוגמה של אפילו בדוגמאות של השנים האלה לא היו קפיצות כאלה, נכון. אבל רק בשביל הדוגמה,
נלך על משהו קיצוני.
כן. ואנחנו מתחבטים על זה שנייה, אבל המשקיע, המשקיע מכובד ומוכר, מומחה בתחום.
שזה ואני... גם משמעותי, אגב, נכון? מי אומר לנו, מי בעצם נותן לנו את הערכת שווי הזאת? איזה סוג של משקיע?
נכון. אנחנו לא נעשה עכשיו דיסקרדיט לאף משקיע, אבל בוא ניקח איזשהו ספקטרום, שאומר משקיע פרטי, בתחום לא קשור, נגיד יעלומים.
בוא נגיד שלאבא שלי יש הרבה כסף, הוא רוצה לשים, הוא לא מבין שום דבר בסייבר,
כן.
והוא רוצה לשים משהו, אין לו מושג, נכון? הוא בסוף כאילו שם.
כן, אז אם אבא שלך שם מימן את החברה וקבע את השווי ב-500 מיליון, או אם אנדריסן הורוביץ קבעו את השווי ב-500 מיליון,
שזה קרן ההשקעות אולי הכי גדולה בעולם.
כן, בין הגדולות. פעם הבאה שמישהו יבוא להסתכל על השווי, ויהיה לו קצת סימני שאלה, הוא יגיד, רגע, מי קבע את השווי הזה? יהיה הבדל מאוד גדול, אם זה היה מרק אנדריסן, או אבא של דריה. בדיוק.
יפה, אוקיי.
עכשיו בואו נחזור
לסיפור.
לסיפור, אנחנו עם בשביל ה-500 מיליון דולר שווי, הוא מחפש עוד פעם 20%, זה לא במקרה, הרבה פעמים אנחנו רוקדים סביב ה-20% הזה, יש כמובן עסקאות ב-10%, יש עסקאות ב-30%, אפשר למצוא גם בכותרות של העיתונים ולחשב לבד עסקאות עם דילול קטן יותר.
אבל פחות או יותר הבנצ'מרק הוא סביב האזורים האלה.
נכון, סביב ה-20% זה מאלף ואחת סיבות מצד של המשקיע, זה הרמת ההחזקות שהוא מחפש, גם בשביל להיות בבורד, משקיע שמוביל סיבוב, ורוצה גם להשפיע ולהיות איתך לכל הדרך. לצורך העניין, המשקיע החדש הזרים 100 מיליון דולר לפי 500. ויש לנו עכשיו המון משאבים, אנחנו נותנים כסף לשיווק שלנו, ואנשי מחירות. העובדים שהצטרפו בתחילת הדרך, רואים בתוכנת מניות הפרטית שלהם, שהשווי שלהם על הנייר,
עושה
קפיצה מטאורית, ויש גם ציפייה. אבל בואו ניקח את הדוגמה הזאת, נמשיך איתה. השוק נרגע, ואנחנו בסוף 2022, פתאום תחילת 2023, צמחנו נורא מהר, יש לנו burn rate מטורף, שורפים הרבה כסף בגלל שגייסנו 300-400 עובדים בחברת סייבר שלנו, ועכשיו אנחנו עדיין במחזור הכנסות צנוע, יש לנו עוד כסף לשנה, שנה וחצי, אבל שזה בגדול איך שאתה חושב הרבה פעמים על סיבובים, 18 חודש, 20 חודש, תלוי נכון. באיזה תחום, ויש כמובן יותר, יש כמובן שפחות.
כן, דיברנו על זה יותר בהרחבה בפרק עם גיל בן ארצי, מי שרוצה להקשיב, בעונה הקודמת.
כן, ועכשיו השוק נרגע, אנחנו רוצים לצאת לגיוס, אנחנו רואים שאין עניין, מישהו אחד יצא לנו בשווי של 100 מיליון, על במקום 500, כדי להזרים עוד כסף, אנחנו לא חייבים, אנחנו לא צריכים.
כאילו פתאום מציעים לנו השקעה בשווי הרבה יותר נמוך ממה שכביכול החברה שלנו כבר שווה עכשיו.
ואפילו חמור מזה, יכול לקרות, אני חושב שהדוגמה שהכי מסבירה את, את הפספוס הפוטנציאלי פה, זה דווקא ברכישה. תבוא עכשיו חברת סייבר מתחרה, תגיד, שמעו חבר'ה, אתם ממש לא שווים 500 מיליון עם ה-5-10 מיליון דולר מכירות שהצלחתם להגיע אליהם, אבל זה יפה איך שאתם צומחים, ואהבתי את הטכנולוגיה שלכם, יש לכם צוות מפחיד, בואו נחבור ביחד. מה אתם אומרים? שעכשיו אני אתן לכם 50 מיליון דולר מזומן ו-50 מיליון דולר מניות של החברה שלי, צורך העניין 100 מיליון דולר רכישה, ואיזושהי עסקה מורכבת, פחות או יותר, ותצטרפו אליי. אבל אם הוא היה מציע לנו את זה, לפני כמה חודשים, כשהחברה הייתה שווה 500 אלף, ההחלטה מסוימת, לא אגיד קלה או קשה, כל אחד וההחלטות שלו, אבל מבחינת החזר, היה פנומנלי. וואו, מדהים. עכשיו, נניח שאנחנו רוצים, נניח שאנחנו לא רוצים, אני ואת מדברים, מה נעשה עם המתחרה הזה, הוא רוצה לרכוש אותנו, אנחנו באים לבורד, מדברים איתו, מי יושב שם? המשקיע החדש ששם 100 מיליון דולר לפני כמה חודשים. הוא אומר, נראה לכם שאני עכשיו, כאילו, מוכר ב-100, ומפסיד כל הכסף שלי, כאילו, במינימום אולי מקבל אותו בחזרה, אם היה לי פרפרנס, כאילו, תמשיכו לעבוד, רוצו.
כן, עוד מילה, כי אמרת פרפרנס, אז נגיד שגם פה, אנחנו נדבר על זה יותר ברחבה בפרק על טרם שיט, אבל בעצם גם כשחברה משקיעה, אז בתנאי ההשקעה נקבע, במידה והחברה נמכרת, מי מקבל ראשון את הכסף, מי מקבל את ההחזר על ההשקעה.
וגם זה מאוד מושפע מזג אוויר.
נכון.
במקרו, זאת אומרת, בתקופות שיש יובש, אז המשקיעים בדרך כלל מוסיפים הגנות נוספות, לפעמים גם עובר את גבול הטעם טוב, והפוך, לפעמים יש ממש קלות דעת בתקופות של גאות, ומשקיעים מתפתים להצטרף לסיבובי השקעה תחרותיים, כמעט בלי שום מגננה, רק מהפומו של בטעות הם לא ייכנסו, וכמובן, כמו תמיד, האמת באמצע.
אז תכף נדבר על זה בהרחבה, בוא רק נסגור את הסיפור הזה, עכשיו בעצם המשקיע הגדול אומר לנו, בוודאי שהוא לא רוצה שנמכור את החברה.
אולי אפילו יש לו וטו על הסיפור הזה, לא רק שהוא לא רוצה, יכול להיות שהוא לא רוצה, אבל אנחנו רוצים.
אז בעצם המסקנה כאן זה מה? שהיינו צריכים לגייס בפחות כסף? בוולואציה נמוכה יותר?
המסקנה אומרת שיש המון פרמטרים, ואי אפשר להגיד כן או לא שחור לבן. אבל היינו צריכים לעשות עסקה בשווי שאנחנו מאמינים בו. וכשמישהו הציע לנו שווי שאנחנו חשבנו שהוא לא קשור אלינו בכלל, ורצינו אותו, עוד מעט נדבר גם מה פיתה אותנו לקחת אותו אולי. אז יכול להיות שעשינו נזק לא רק לעצמנו, לא רק למשקיעים הראשוניים, שעכשיו היו יכול, תחשבי איזה החזר מטורף, המשקיע הפרטי, היה יכול לעשות עכשיו, הדוגמה שנתנו, היה יכול להיות generational wealth, כאילו למשקיע הפרטי ההוא, אבל, הכי חמור, איזה נזק עשינו לעובדים, העובדים שעכשיו היו יכולים לראות, outsize returns, על הזמן והמרץ שלהם, שבאמת הצליחו בכלום זמן להביא מ-0 ל-10 מיליון דולר הכנסות, ולייצר טכנולוגיה וקלצ'ר מדהימים, שמישהו אחר רוצה לשלם עליהם, תוך כלום זמן, 100 מיליון דולר, והם אפילו לא ידעו שזה קרה. הם אפילו לא ידעו כל הסיפור הזה, הם לא שמעו עליו.
ונגיד, וזה כן, זה כן בסוף איכשהו התממש, אז יכולה להיות בכלל אכזבה מתוך הדבר הזה, כי דיברו על שווי הרבה יותר מנופח בהתחלה, למרות שזה היה מספר שבעצם בפועל אין לו משמעות אמיתית.
היינו צריכים, בזמן הסיבוב ההוא, להרגיש שאנחנו יכולים להצדיק כזה שווי, ולפחות, אם לא, בוא ניקח עוד איזה כלל אצבע, מאוד לא מדויק, אבל לצמוח לתוכו, נגיד בעדינות, 6 חודשים הקרובים, שאנחנו מאמינים, לפי המידע המוגבל שיש לנו, וההבנה שלנו בשוק, כי אנחנו בסוף אלה שנמצאים על השיחות טלפונים, על לקוחות, שבשישה חודשים הקרובים אנחנו כן נדביק את הקצב, ועד שנגייס כסף שוב, עוד שנה, שנתיים, שלוש, אנחנו כבר נוכל אפילו לפרוץ את התקרה החדשה הזאת שקבעו לנו. ברגע שאנחנו ידענו שמשהו פה לא, שהסיבה שאנחנו קונים את השווי הזה, זה בגלל שזה יעלומן ממזרח אירופה, או קרוב משפחה של אחד היזמים, הוא זה שקבע את זה, אז מה עשינו פה בעצם? יכול להיות שיצרנו נזק. ובתקופות גאות, משהו שכמעט לא קרה לפני זה, ועכשיו 2021 הייתה אפילו קיצונית בהקשר הזה.
כן.
באו משקיעים ואמרו ליזמים, נגיד בדוגמה שלנו, דריה, תקשיבי, רון, הוא כבר עשה פעם איזו עסקה ככה, מה איתך? אולי הייתם, כאילו בתוך הסיבוב הזה של 100 מיליון, יקנה 92 מיליון מהחברה, ו-8 מיליון יקנה ממך ישירות. מה את אומרת? תחשבי מה זה? תחברי שני מגרשים, וכאילו, זאת אומרת, כן, למה לא? מגיע לי.
זה ופה, משהו שקורה? זה משהו שכאילו יכולים לפנות פתאום ליזם אחד מתוך...
זה צריך להיות עדיין תהליך מוסכם, אבל כן. זה נקודה קיצונית ודוגמה קיצונית, וזה לא נעשה ככה, וזה בטח לא בחוסר תום לב, ויש הרבה סיבות טובות ומצוינות לעשות עסקת סקנדרי, והרבה יזמים שעשו עסקאות סקנדרי תוך כדי שהם גייסו, עשו את זה בזכות ולא בחסד, ומגיע להם להיות חלק מהשווי שהם ייצרו. ונתתי דוגמה קיצונית, כמו כל הדוגמאות שנתנו היום, כדי להסביר שזה לא שחור לבן.
כן.
לפעמים, ההחלטה שעכשיו את קיבלת להשפיע עליי אולי, כן, רון, בוא ניקח את הסיבוב הזה, זה טוב לנו, יהיה לנו 100 מיליון דולר, עזוב, עזוב מה יהיה אחר כך, בוא נלך על זה, תמכור גם אתה, וכו וכו וכו, בסוף עלולות לייצר ניגוד אינטרסים, לא רק מול המשקיעים הראשונים, אלא הכי חמור מול העובדים, שאנחנו הכי מחויבים אליהם, והכי חייבים לשמור עליהם, והכי חייבים לדעת כל יום שהם קמים בבוקר, שגם המידע שהם חשופים אליו, וגם המידע שהם לא חשופים אליו, מישהו עובד בשביל האינטרס שלהם גם.
הנושא הבא שאולי שווה לדבר עליו זה השוק. בסוף השוק מאוד משפיע על הוולואציה, ועל התנאים שנוכל לקבל ממשקיעים. ואולי שווה גם בתוך זה לדבר על תחרות בין משקיעים. אז האם לדעתך כדאי לייצר תחרות בין משקיעים בכל מה שנוגע לוולואציה? זה שלילי, זה חיובי, איך אתה רואה את זה?
זה כבר עניין של סגנון ודינמיקה, ועוד מה הוא חוזר למזג אוויר, אבל בתקופות של עסקאות תחרותיות, עם צוות יזמים מנוסה, ושוק שנראה מאוד משכנע, ותוכנית עסקית משכנעת, אז בטח ובטח מקובל ורצוי לייצר איזשהו דינמיקה תחרותית גם בצד של סיבוב. ועוד פעם, beggars can't be choosers. אם נגמר לך כסף עוד שבוע, ומישהו בא אליך עם term sheet, והמטרה שלך כיזם היא להילחם ולהמשיך קדימה, אז אין על מה לדבר בכלל.
להתמקח.
אם יש לך כסף עוד שנתיים, בא אליך קרן AAA מדהימה עם נצנצים, ואומר לך, תשמע, אני מת על מה שאתם עושים, אני חייבת להיכנס. אז כן, הגיוני להרים טלפון לכאלה שאמרת לנו לפני כמה חודשים, אנחנו לא מגייסים כרגע, אם החלטת להתקדם וכן לעשות סיבוב, אז מקובל ונהוג ורצוי, וגם שם יש סגנונות, יש יזמים שנשרפים על הדברים האלה, שהם עושים את זה בצורה לא מכבדת, ולא הוגנת, ויש גם משקיעים שנשרפים על זה שהם מעבירים מידע אחד בין השני, בסיבובים תחרותיים, במיוחד זה קורה בדרגי ביניים, שהם עוד לא שותפים בחברה, אבל כן חשופים, שותפים בקרן, אבל כן חשופים למידע, והם מתקשרים לפיר גרופ שלהם, ואומרים, שמעת על זה, ראית את האי.
שקרנות ינסו לתאם ביניהן.
כן, דריה מסתובבת פה, יוצא לי הפיתוח, ראית לה איזה קומה היא עלתה, כאילו, זה קורה, הדברים האלה קורים, כן, אתה יודע, כמה מחירות היא כבר עושה, 10 אמרת? טוב, יפה, טוב. כאילו, דברים האלה קורים, צריך להבין את זה. אבל בסוף זה עולם קטן, וזה שוק בישראל עוד יותר קטן, ויש אנשים שגם בצד היזמי, במיוחד יזמים סדרתיים, וגם בצד של הקרנות, שהמוניטין שלהם משחק תפקיד משמעותי לחיוב או לשלילה.
כן, אז לדעת לעבוד עם הדבר הזה בחוכמה, כאילו זה לא, משהו, זה לא בכך משהו שכדאי וצריך להפעיל כל פעם, נכון? כאילו לפעמים זה יכול אפילו לפגוע בנו, אבל במקרים מסוימים, ואם אתה אומר באמת סתם דוגמה של קרן שפונה אלינו, אז לבוא ולשתף אולי קרנות אחרות שאנחנו מתחילים איזשהו תהליך, יכול לעזור לנו למקסם תוצאות.
וגם על שאתה ממקסם תוצאות, זה לא חוזר רק למספר הזה של הוולואציה.
בדיוק, זה גם תנאים.
וזה לא רק תנאים, זה גם מי השותף, ומה הוא אומר, ואיך הוא מרגיש לך, ומה שמעת עליו. יש אנשים, מייקל אייזנברג, אדם פישר, ג'ול קאטלר, יש אנשים שכמעט בכל עסקה שהם עושים, יהיה מישהו שמציע שווי יותר טוב, אבל יעדיפו אותם.
כן. תגידו להם איזה קרנות שנפרגן עד הסוף.
מג'נרל קאטליסט, מאלף, מבסמר, והרבה קרנות טובות אחרות. מאנטרי קפיטל, מלוקל גלוב, יש קרנות שאתה יודע, זה אנשים שיעשו איתי דרך, והם באמת יהיו פאונדר פרנדלי ברגע האמת, וכשיהיה צריך לתמוך בי, ולהבין גם את הצד שלי, אז הם יהיו בצד שלי, ושיהיה צריך לעשות לי governance, ובאמת גם לבקר אותי, כאילו, כי זה גם משהו שיזם צריך, הוא צריך, כל אחד מדווח למישהו, גם אני ועד בחברה שהתחלנו, אתה מדווח. זאת אומרת, זה לא שאתה עכשיו עושה מה שאתה רוצה, וזה חשוב. אבל לענייננו, אבלואציה זה לא הכל, אפילו כשאתה עושה אופטימיזציה לאבלואציה,
בדיוק,
זה
לא הכל. יש את השותפים לדרך שאתה צריך לבחור, ולפעמים באמת אולי עדיף אבלואציה שהיא נמוכה יותר, אבל נותנת לך הרבה דברים מעבר למספר עצמו.
חד משמעית. יש קרנות שהמוניטין שלהם הוא כל כך משמעותי, שאני אגיד בעדינות, הוא כמעט מבטיח בשלבים ראשונים, את הסבב המשך לפחות מפריסיד לסיד, או מסיד ל-A, ובשלב הזה זה בערך נעצר, זאת אומרת, בהכללה, חוץ מכמה חודשים ספציפיים בתקופת גאות שהייתה פה, אנשים לא רק מגיעים לסבבי B או C משמעותיים, אין להם באמת פרודקט מרקט פיט וגרוף טראג'קטורי עם הכנסות משמעותיות, זה כבר פחות עניין
כן,
של מי אתה, מה אתה.
כן, זה כבר לא נבנה רק על מי השקיע בך וכמה.
ואתה יודע, זה נקודה מצוינת. את יודעת, דיברנו על ההבדל בין פריסיד וחברות בשלב מתקדם, דיברנו על חברה פרטית מול חברה ציבורית. אפשר כמעט לשים את זה על ציר, ולהגיד שהשווי, הוולואציה, היא יותר ויותר אותנטית, ככל שהחברה יותר ויותר בשלה.
כי יש לך הרבה יותר... חוסר הוודאות פוחת.
נכון. תמיד יש חוסר וודאות, בגלל זה גם אנחנו רואים מניות בבורסה, קופצות ב-10% או יורדות ב-10%, מה קרה? גילינו משהו,
כן.
שלא ידענו אתמול.
נכון.
על הדוחות שלהם, על מיסקונדקט שהיה בארגון, משהו קרה. אבל בגדול, חברה פרטית, שאני ואת התחלנו ב-$400,000, זוכרת לפני כמה שנים, שהיינו עוד קטנים וזה, מאיפה זה בא? זה היה מצוץ מהאצבע. זה היה על סמך העיניים שלנו, כאילו על סמך המילים שלנו. אבל ככל שהחברה התקדמה ונעשתה יותר בשלה, הסתכלו על ה-Net Promoter Score של המוצר, על ה-Reviews,
על
הקצב חידוש של החוזים, על ה-Gross Margin שלנו בכל עסקה, על ה-Reviews של העובדים שלנו בגלאסדור, על החוזים שחתמנו עם, על כמות תביעות שעובדים לשעבר טובים, על הכל הסתכלו, עשו דיו דיליג'נס.
יש הרבה יותר פרמטרים שאפשר להסתמך עליהם.
נכון.
אז אולי באמת רגע נדבר על הנקודה הזאת הראשונה בציר הזמן, כי אמרת באמת $500,000, אבל ניקח את זה נגיד להיום. אנחנו מקימים חברה, ובאמת מה גורם לנו או למשקיע להגיד שהחברה שווה $500,000 או $10,000,000, וכל הטווח שבאמצע, על בסיס מה קוראים את זה, כשאנחנו מגייסים את הכסף הראשון.
פה נכנס לפעולה דווקא הניסיון של היזמים והניסיון של המשקיעים. ואין ספק שהצודקת וחברות שמגייסות און ראשוני היום, ב-2023, גם אם יש פחות עסקאות כאלה שהן כבר קורות, הן לא קורות במספרים שציינתי לפני עשור וחצי. אנשים מגייסים מיליון, $2,000,000, $3,000,000, לפי שווי של 10 וכו', עדיין סביב ה-20-30% הזה, תלוי בשלבים. וכמובן שיש עסקאות חריגות, של יזמים מאוד מנוסים, שמקבלים שווים של $30,000-$40,000,000 בפעם הראשונה שהם מגייסים, ואפילו יותר, והפוך. גם שם יש איזשהו הנחה, זה צריך להיות הרבה, זה צריך להיות מאוד גדול, והציפייה מיזם כל כך מצליח ומנוסה, שיכוון אפילו עוד יותר גבוה, או לפחות גבוה כמו פעם שעברה. אבל בואו נחזור לדוגמה הרגילה.
כן, כשאין לך את הניסיון העבר שמוכיח שאתה יודע לבנות חברה כזאת.
אז משקיעים הסתכלו על השוק, על הרמת עניין שיש בו. האם אתה מתחיל קטגוריה חדשה, שזה קשה מאוד, ואולי גם מסוכן יותר, או אתה נכנס לקטגוריה קיימת, ויש לך שם איזשהו added value, אפילו אם לא היית יזם קודם, לצורך העניין מישהו שעבד עכשיו שנים ב-Iron Source, בתפקיד בכיר, ומתחיל חברה בתחום ה-Ads או הגיימינג, אוקיי.
הוא מכיר את השוק, הוא מכיר את התחום.
כן, אולי ניסיון יזמי אין לו, אבל יש לו עומק בדיסציפלינה, הוא יודע על מה הוא מדבר, הוא גייס אנשים בתחום, הוא היה בכנסים בתחום, וכו וכו. והכמות פרמטרים פה היא ארוכה, אני אנסה לזרוק כמה. נגיד, כמה צמיחה יש להם עד היום אם בכלל, מה המודל העסקי, מה התחזיות של החבר'ה האלה, מה גודל השוק, בניסיונות ראשוניים, אם זה ממש early stage או יותר מאוחר, כמה, מה העלות רכישת לקוח, מה הקק, ה-customer acquisition cost, בתחום הזה. יש תחומים שבהם הקק הזה מאוד גבוה אפילו בשביל לעשות טסטינג, ויש כן. תחומים שבוא, זה, יש פה איזה קטע, הוא מאוד נמוך, אם זה עובד, אפשר לצמוח יותר, האם יש לכם כבר יוזרים, איך השתמשתם בכסף הקודם, אם היה כזה, זה גם משהו שהוא מאוד מלמד אותנו, בעצם על הצוות.
כן, גם אם זה באמת היה משהו במאות אלפי דולרים, כסף מאוד מאוד ראשוני, אז להראות איך ניצלנו אותו בשביל להגיע לסיבוב הזה מוכנים יותר.
נכון, אם ועד גייסנו 400 אלף דולר, והוצאנו 350 על הדומיין, ואז עוד איזה 40 אלף על מסיבת פורים, ואז אנחנו באים לגייס כסף עוד, פחות.
בדיוק.
אבל אם לקחנו מזכורת מינימום, ונתנו למתכנתים הכי טובים את המשכורת שלהם התחרותית בשוק, והגענו להישגים מדהימים עם הלשון בחוץ, בוא נע, דריה ורון, החברת סייבר שלהם, משהו פה קורה. עכשיו, בצד האיכותני יותר, זה בעצם הפיל, כאילו, איך דריה, איך רון, הם לידרים, כאילו, אנשים יבואו אחריהם, יש להם סקילסט כזה, הם יודעים להוביל אנשים,
כן,
הם הובילו אנשים
זה גם, זה גם תלוי ביכולת שלי לשכנע את המשקיעות והמשקיעים, ביכולת שלי להוביל חברה, וביכולת שלי להצליח בדבר הזה.
ובהקשר הזה זה אפילו קצת מייצג. כי כמו שאתה בא למשקיע, ואתה נסה לשכנע אותו, מחר אתה נסה לשכנע עובד, להצטרף עם הכסף שגייסת מהמשקיע.
נכון.
בסוף מה יזם עושה, אם אתה ככה מצמצם את זה, הוא רותם. הוא רותם אנשים להצטרף אליו, הוא רותם משקיעים להשקיע בו, הוא רותם לקוחות לנסות את המוצר, הוא רותם אנשים להישאר עוד שעה, הוא רותם אנשים לחשוב יותר מחוץ לקופסה, הוא רותם אנשים לחשוב עליהם, על המוצר במקלחת. וכמה שהוא רותם אנשים יותר טוב למשימה, יש לו סיכוי יותר משמעותי.
מגדיל את הסיכויים שלו להצליח.
עכשיו, בצד הכמותי, בצד האיכותני, אז חוץ מהסקילסט, ואיך אנחנו באים, עוברים מסך בתור צוות, יש גם את הפוטנציאל, האם השוק הזה הוא כבר בשל ומשוכלל, או שאתה אומר, בוא נע, באמת עלו פה על משהו.
כן.
כי בשוק ליד, הייתה את החברה הזאת מנדי, ונכנסה ועשתה את זה, ובשוק הזה, אין את זה עדיין. אז באמת, למה מחכים? בוא ניתן להם כסף ונרוץ. עוד דבר שהוא יותר חוטני, זה החיבור למישן, לפרפס. אני חושב שזה מאוד חשוב. אנשים אוהבים כאילו לקרוא לזה פלאף, או איזה משהו שאתה מוסיף בסוף. אני באמת חושב, בטח בתקופה כזאת, אתה לא יכול אחרת.
אני חושבת שזה מאוד מתחבר למקום של לרתום אנשים אליך. בסוף זה מאוד 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 מתחבר למה אתה רוצה לעשות, ומה המישן שלכם.
חד משמעית. לצורך העניין, יכול להיות שאתה שחקן הוליוודי ברמה הכי גבוהה, ואתה מצליח לרתום אנשים למשהו שאתה בכלל לא מאמין בו. אבל ברוב הסיכויים, באמת של החיים, כנראה שאתה חייב להתחבר מאוד למה שאתה עושה.
בטח אם אתה רוצה לעשות את זה שנים קדימה.
ולשכנע אחרים לעשות את זה שנים קדימה.
לגמרי.
גם אם אתה איש מאוד משכנע, זה יעבור הרבה יותר אותנטי והרבה יותר עמוק, אם אתה תאמין בזה. מאיפה באת, לאן אתה הולך, מה ה-exit strategy, יש מלא נושאים שיכולים להוסיף, אבל בגדול, הרבה פעמים בשלב הראשוני, משקיעים, גם הם, משקיע מוסדי בלי להוריד מהמקצועיות שלו, ב-early stage גם צריך לנחש, להשוות את זה לעסקה הקודמת שהוא עשה, להשוות את זה ליזמים שהם אצלו בראש, באותו קליבר, או
כן,
זמיות שהם באותו קליבר.
כן, להשתמש בבנצ'מרקים כמה שאפשר.
כן.
ומבחינה פרקטית, מתי מגיע השלב שמדברים תכלס, שמדברים על ולואציה? ממי מצופה להעלות את זה קודם? מהמשקיעים או מהיזמים?
יש איזה מיסקונספציה גם שם, אני חושב, על הרגישות שבנושא הזה. כל הנושא, בוא נחזור ל-400 אלף דולר שלנו, שהם לא היו מוצדקים אפילו אז. ואמרנו, אבל זה מה שאנחנו מבקשים. גם פה הביטחון שלך, בזה שהרעיון והפוטנציאל מאחוריו, יש להם שווי, הוא משחק תפקיד. ומהר מאוד קל לזהות מישהו שמתחנן או עושה מסע ומתן. זאת אומרת, אתה willing to walk away, אז אתה מתחנן. אתה עושה מסע ומתן, סליחה. ואם אתה רק עושה אופטימיזציה ומבקש עוד, בלי להסביר למה, אבל למה רק 200 אלף? אני חושב שאנחנו חושבים 400 בגלל 1, 2, 3.
אז זה צריך להיות מאוד מנומק.
כמה שאפשר, זה עדיין יהיה מאוד באוויר, כן. שזה יהיה הכסף הראשון בחברה, אבל אתה צריך לנסות לנמק כזה, להגיד חבר'ה, תסתכלו על הממוצע העסקאות שהיה בתחום הזה, תסתכלו על התוצאות שחברות שכן הצליחו בתחום הזה, אני מגיעו, תראו את הניסיון של דריה, תראו מה עשינו בצבא, תראו משהו, אתה צריך להסביר משהו.
אתה כמשקיע מצפה לראות את ההסברים האלה ואת המספרים כבר בדק, כבר בפגישה הראשונה?
אני לא דוגמה טובה, אני חושב בהקשר הזה, כי אני עושה השקעות פרטיות, אני עושה אותן בצורה לא מקצועית. אני חושב שאם אנחנו נחליף את השאלה לקרן, לא יודע אם אתה מתחיל עם זה, את המשפט הראשון, או מראה איזה המצגת הראשונה, זה כבר עניין שלך, וכמה זה כרגע קונקרטי, אבל אם מישהו שואל אותך, ואתה מתחיל לך לגמגם, להתבלבל, להסמיק, להגיד שתחשוב על זה, אני חושב שזה, לתת טווחים, שזה עוד משהו שאני מאוד לא מתחבר אליו, למרות שהוא די נפוץ. אני מגייס בין 5 ל-9. לא הבנתי. זה 5 או 9.
כן.
אתה יכול להגיד בין 5 ל-6, תלוי ב... אם אנחנו נוסיף בסוף את הפיצ'ר הזה, או את, את הכיוון הזה לתוכנית הראשונית. איזשהו טווח סביר.
ושוב, בסוף אתה בא עם הסברים. כאילו, גם אם אתה נותן פה טווח, זה חייב להיות מנומק, וגם אתה צריך להראות בסוף, עניין של רצינות, נכון? אתה צריך להראות שעשית שיעורי בית, ואתה רציני לגבי הדבר הזה. אתה לא יכול להיות מופתע עם השאלה הזאת לחלוטין, אם אתה מדבר כבר עם משקיע ואתה...
בוא ננתח אפילו את הדרך שאני ואת שואלים את השאלה הזאת. זה פריבילגיה של ישראל. זאת אומרת, להגיד, אתה צריך להראות שעשית שיעורי בית. לא. אתה צריך לעשות שיעורי בית. כי...
לגמרי.
אתה לא עובד על המשקיע, אתה לא רותן את המשקיע בשביל... אתה צריך להאמין... המשקיע הכי גדול של החברה, זה אני ואת. שבמקום עכשיו ללכת ולעבוד במאנדי 10 שנים, ולעשות לביתנו, אנחנו מסכנים את אחוזים משמעותיים מאוד מהקריירה שלנו. בואי, כאילו, אנשים לא עובדים עד גיל 70. אז אתה מסתכל, איזה שנים אני מאוד מאוד משמעותי ויצרני, מבחינת יכולת שלי לעשות אופטימיזציה לקריירה, תלוי את מי אתה שואל, 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, עדיין, אם אנחנו עכשיו ניתן עשור, על איזשהו רעיון מצ'וקמק לעוד אפליקציה לשיתוף תמונות, מספר 560, ואז נסגור אותה, ונלחמנו וכבר לא הקשבנו לאף אחד, אז הבדיחה היא על חשבוננו.
כן.
ומי שיבוא לאיזו ישיבת בורד עוד 6 שנים, ויסביר שהוא צריך רק עוד 100,000 דולר נוספים, וינסה לשכנע עוד פעם, זה יהיה אני ואת. ואנחנו לא עושים את השיעורי בית בשביל המשקיע, אנחנו עושים את השיעורי בית, כי זה הכי טוב שאנחנו יכולים, וזה מה שנעשה גם יום אחרי שנתחיל את החברה.
לגמרי.
הכי טוב שאנחנו יכולים כל יום.
לגמרי. אולי נדבר על טעויות נפוצות, או שראית סביב הדבר הזה, או שחווית בעצמך.
אפשר, יש המון טעויות בנושאים של הפרפרנס, וההבנה, של המכשירים שהמשקיעים משתמשים בהם, והם מורכבים אולי מדי כדי לצלול עליהם על הדרך בפרק הזה, אבל נגיד שהרבה פעמים מישהו רוצה להגיע לשווי מסוים, מסיבות נכונות כאלה או יותר או פחות, ואז עם שכבת הגנה מסוימת, אפשר להגיע אליו.
מה הכוונה זה שכבת הגנה?
בוא נגיד שאנחנו חוזרים לחברה שלנו, עם ה... 400 אלף פרי, 500 אלף פוסט, אחר אנחנו מגייסים 9 מיליון דולר, ולא 100, כמו בדוגמה הקיצונית ההיא. והמשקיע אומר, תקשיבו, אם החברה תמחה נגיד ב-10 מיליון, אז אני רוצה את הכסף שלי קודם בחזרה, ואז אתם תתחלקו.
ורק אז אתם מקבלים את מה שנשאר.
זה איזשהו non-participating preferred, שהוא פופולרי, הוא נהוג, נכון להיום. לפני 20 שנה, היית רואה participating preferred, שאומרים, גם אני אקח את הכסף שלי בחזרה, ואז אני אתחלק איתכם, לפי החלק היחסי שלי במה שנשאר. יש המון המון כלים כאלה. אחד היותר נפוצים, שהייתי ממליץ להתמקד בו, ב-early stage, זה להבין את הנושא של ה-ESOP, של האופשן פול של האמפלויז.
לעובדים.
כן. ולהבין שבעצם גם שם יש אינטרס. זאת אומרת, אתה רוצה שיהיה אופשן פול משמעותי, אתה רוצה שיהיה לך מאיפה לתת לעובדים אקוויטי. מצד שני, צריך להבין שכל מי שנכנס משקיע חדש, הוא מצפה שמי שהיה לפניו, ברוב המקרים, גם שם כמובן, יש אקספשנס, יממן את הדילול הזה. ושם גם יש הרבה אופטיקה, אופטימיזציה ודברים כאלה, לא על זה תקום או טיפול חברה. זה לא אומר, גם על ה-CTA בוויבסייט לא תקום וטיפול חברה, זה לא אומר שלא צריך לחשוב על זה,
כן.
ללמוד את זה, אבל צריך להבין, צריך להקשיב לפודקאסטים, צריך לקרוא.
להיכנס לעומק לתנאים, כי בסוף הם מאוד מאוד משפיעים.
אבל לא עכשיו כאילו להתחתן עם הדבר הזה, ולהתעסק באובססיביות רק בזה, כי בסוף הדבר הכי משמעותי שיש לנו זה הזמן. אנחנו צריכים גם להתקדם, אנחנו צריכים את הכסף הזה בקופה, כדי שנוכל להתחיל לעבוד.
כן.
כל חודש לא גייסנו את הכסף, זה חודש שלא התחלנו לגייס את העובדים, זה חודש שהם עוד לא נתנו נוטיס בחברה הקודמת שלהם, זה רק ביולי הם הגיעו.
היום אנחנו גם בתקופה שהשוק נראה אחרת, ולא בטוח שתמיד אפשר לעשות אופטימיזציה לכל סעיף וסעיף בחוזה ובהסכם מול קרן, כי אנחנו בתקופה אחרת, וצריך לנצל הזדמנויות כשרואים אותם.
נכון, אבל זה לא תירוץ לרשלנות, וזה לא תירוץ לאי הבנה. זאת אומרת, תקרא, תלמד, תשאל. אם את אומרת שמה, יש לי רק שבוע, אני אנסה להתמקד רק בפערי ידע שיש לי 1, 2, 3. כל מי שעושה עסקה כזאת בסוף מלווה אותו עורך דין של קורפרט, לא. אפשר לשאול אותו שאלות.
ברור.
לא, אני לא אשאל אותו כי הוא חייב אותי לפי שעה. לא, לא. כמה שיותר ידע בצד של היזם, עדיף. וככה אתה תוכל לזכור את התנאים שלך, וגם כשאתה עומד מול המשקיע הבא, לא תצטרך לחזור אחר כך הביתה ולהתחיל לחפשפש בניירות, או לקרוא לעורך דין, אתה תוכל לדעת מה אתה מחפש, מה כבר יש.
ולדבר מתוך ידע ולא מתוך...
ואנחנו לא עושים את זה בשביל אף אחד, אנחנו עושים את זה בשביל הסטארט-אפ הזה שהתחלנו, אני ואת.
כן.
כי זה המחויבות שלנו לעצמנו, ולבעלים, ולנשים שלנו, ולעובדים שלנו, כאילו... להיות רציניים לגבי מה שאנחנו עושים.
עוד איזה טיפ אחרון לסיום, למי שנמצא עכשיו בתהליך?
כן, אני אתן את אותו אחד. וולואציה זה לא הדבר הכי חשוב.
ואם לא הבנתם את זה עד עכשיו, שמעו את הפרק עוד פעם. מעולה. אז אנחנו, רגע לפני שנסיים, אני אזכיר, שאם אתם מאזינים לנו דרך הערוץ של צעדים ראשונים, ורוצים לשמוע פרקים בנושאים נוספים, או לשלבים מתקדמים יותר, אז אתם מוזמנים לחפש סטארט-אפ פור סטארט-אפ בכל אחת מהאפליקציות ולהגיע לפודקאסט הראשי שלנו. ואם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ולשאול אותנו דרך האתר או הקהילה אם יש לכם שאלות המשך בנוגע לפרק. אז תודה רבה רון.
בכיף, תודה שאירחת אותי.
ותודה שהאזנתם. Startup for Startup.